Parshas Achrei Kedoshim. אומרים, היה באחד העיירות מימי קדם, היה איזה זקן שתמיד היה שגוע לשונו, תמיד. היה אומר, מי אומר? אם באו להגיד לו על עניין איזה דבר שזה רע ומר, אומר, מי אומר שזה רע, אולי זה טוב. כשאמרו לו על דבר שזה טוב, שזה טוב ומתוק, אומר, מי אומר שזה טוב, אולי זה רע. והזקן הזה היה לו פרדלט, זה פרדלט, זה סוס, היה לו סוס יחיד ומיוחד, שממנו הייתה פרנסתו. במסב, ואחד הימים, בשמורת הבוקר, הפרדלט הזה, הזקן הזה, הסוס הפרדלט הזה, ברח לו למרחקים, והזקן הזה נשאר בעיר מרחוץ, לא יצא מהבית, אין למה לחפש ברחוב. וכשבני העיר באו לנחם אותו, לבכות את רוי הגזירו שברח הסוס, אז הוא אמר להם, מי אומר שזה רע, אולי זה טוב. הסתכלו עליו כמי שנשתפשה דעתו מרוב צרות ותלאות. עד האוכי באוכי, הפרדלה הזה, הלך במעמקי המדבר. הוא התחבר לסוסים שמה. מסתובבים שם חופשי, סוסי אפקר שאין להם בעל הבית. היה שמח, מצא חברים כלבבו. אבל עבר כמה שעות והתחיל להיות רעב, וידע מהחברים האלו החדשים, אין לה שום אוכל. בלז ברירה החליט לחזור לבית של הבעל הבית. הוא חזר, הוא לא חזר לבד, רק עם חברים חדשים, כי הוא סיפר להם שם יש סעודות שינות. בקיצור, הוא חזר עם כמה חברים, עם 4-5 סוסים נוספים, ואז הבינו בעיר את דברי בעל הבית, הזקן שהוא אמר, מי אומר שזה רע, אולי זה טוב? אז באו להצדיק את דבריו, תראה כמה טוב לך עכשיו. אז אמר להם הזקן, מי אומר שזה טוב, אולי זה רע. מי אומר שזה טוב, אולי זה רע. אז הם הבינו שהמשבר שעבר עליו, כשנבד לו הסוס, זה עדיין משפיע עליו. הוא עדיין אומר ככה, הוא אומר, מי אומר שזה טוב, אולי זה רע. יש לו כאן 4-5 סוסים נוספים. לא עברו ימים רבים, והבן זקונים של הזקן היה בגיל 17. והוא החליט בימי בין הזמנים לרכוב על אחד הסוסים, יש כאן כמה סוסים, הלך כך אחד הסוסים, והוא רחב איתו. אחרי כברת דרך, הסוס הזה החליט שהוא לא רגיל לכדאילו דברים, הוא היה במדבר, הוא לא היה רגיל לקחת על להרכיב מישהו. אז הוא החליט, מה אני פרד, מה אני סוס? הוא לא הרגל שבני אדם רוכבים עליו. הוא הגביע את עצמו והשליך לאחוריו את הבחור. הבחור נפל מגובה הסוס בחוזקה, שבר את שתי הרגליים. לקחו אותו לבית חולים, הוא חזר עם גבס. כל בני העיר באו לנחם את הזקן, שהבן חזר עם גבס על שתי הרגליים, לא יכול לעשות. אז אמרו לו, אוי, כמה צדקת שאמרת, מי אומר שזה טוב, אולי זה רע. אולי, כמה אתה צדקת. אז אמר להם הזקן, מי אומר שזה רע, אולי זה טוב. אז הם הראו עם האצבע על הראש שמשהו קרה לו. משהו קרה לו, אומר, מי אומר שזה רע, אולי זה טוב. הבן שוכב כאן עם שתי הרגליים, תלוי באחרים. והיא מקית שבועיים ימים, נכנסו חיילי הצאר ניקולאי לאותו העיר, לגייס את בחורי ישראל לצבא. ורבים וטובים נלקחו לצבא, רק כשנכנסו לזקן, ראו את הבחור שוכב עם שתי רגליים שבורות, אז, ולא לקחו אותו. עבר כמה שבועות והגיע בשורות קשות משדה הקרב שרבים מבחורי ישראל קיפחו את נפשם שם ברעב הקשה והבחור הזה נפשו איסו לשלל בזכות מה? אז ראו שצדק הזקן הזה כשהוא אמר כי טוב. את הסיפור הזה היה מספר הרבה רב נויח ויינברג, הגאון רב נויח ויינברג, ראש ישיב עשי שטר. שמה? מה הלימוד? שבן אדם אף פעם לא יודע מה זה טוב ואף פעם לא יודע מה זה רע. אל תגיד שזה רע, מי אומר שזה רע? נפל עם שתי רגליים גבס, אולי זה טוב. וכשטוב, אל תהיה שיקור, אתה לא יודע מה. כל דבר אתה לא יודע, קצת אמינה. לא כל צרה ומחוב, קו אדום והפסד, זה נראה לך כך, באמת כך. עד רבה היה בזה ישועה וברכה, רווח ומציאה. ככה כתוב בבלעתויס וסומרים פרשת השבוע, בפרשת קדושים כתוב, בצדק תשפו את המסכו, אומרים בלעתויס וס, ומושב זקנים בלעתויס וס, מויר דגזח מרבסינו הראשונים כמלוכם. אני אקריא את הלשון של תויס וס. מה זה בצדק תשפו את המסכו? הוא אומר, המסכו זה הקדוש ברוך הוא. אם בא עליך מידת הדין, הרי זה מצוות עשה להצדיק עליו את הדין, וזה המסכו, זה הקדוש ברוך הוא, כרכסיב ריאחו וריאה וביחו אל תעזוב. ממשיך תויספס, כשאתה מצדיק את הדין, אומר תויספס זה הלשון. ובאותו שעה, הקדוש ברוך הוא מספור על מלאכי השורס. הקדוש ברוך הוא מתפאר על מלאכי השורס, תראו איזה בריא יש לי בעולם. למה? כי הוא מצדיק את הדין. מצדיק את הדין. שהוא לא יודע. אי אפשר אף פעם לדעת מה מורבה בזה. אומרים, פרשת השבוע, הרב שם של רפואל הירש היה אומר, היה שתי הסעירים הביאו לבית המקדש בפרשת אחרי. שתי הסעירים, באותו שעה היה שעיר אחד לשם, שעיר אחד לזוז. באותו שעה ששחטו את השעיר לשם, השעיר השני נעמד חי, הוא לא היה משתלח לזוז, רק אחרי שגמרו את הקטורס, הקטורס לפני ולפנים, אחרי שיזו מדם הפר ודם הסויר לפני ולפנים, בכל אותו הזמן שנמשכה עבודת הקודש, היה נדמה לסעיר הזה, סעיר השני, מסכן החבר שלי, שחטו אותו, יאדם, תראה, עליי שפר גורלו וחלקו, היה החבר שחטו והוא נשאר בחיים, ועדיין יוצא בשלום מן הקודש. ככה היה נראה לו, מוציאים אותו כשהוא חי מבית המקדש, אבל בסופו של דבר, מה יתברר? שהחבר שלו זכה להיות קורבן לשם, נכנס מהדם שלו לקודשי הקדושים, ואילו הוא נשלח לעזוזל. זה רק משל אומר שם שרפור לי יש על כל תהלוכות העולם, שלא כל מה שנראה לך כרע זה באמת ככה, ולא כל דבר שנראה לך נראה לך לטוב זה באמת ככה. אתה תפנה רק לקדוש ברוך הוא. ככה מסבירים גם פרשת השבוע בקטורס שהיה לפני ולפנים. אנחנו אומרים את זה בכל יום בקטרת הקטורס. היה 368 מונים מויבו. ומה אנחנו אומרים? 380 מסירים, שמהם מכניס כהן גדול מלוא חופנו ביום הכיפורים, ומחזירה למחתשת בערב יום הכיפורים. אתה יודע איך הוא הרגיש? למה הוציא אותי? מוציאים את השלוש מנים בערב יום הכיפורים, מוציאים את הם צועקים, מה נשתנינו משאר הקטורת? למה מוציאים אותנו מהכלל? לא רק הוציא אותנו מהכלל, נותנים אותנו במחתשת לשחוק ולבדוק אותנו היטב ובדיק, מכות נאמנות עד שנהיינו דקו מן הדקו. עד שנהיינו... עבר יום אחד, מתורת כל הקושיות, שלא היה שום שינוי לגריאותה. למה השתננו? למה הוציאו אותנו מהכלל? לא היה שינוי לגריאותה, רק למעליותה. אתם נבחרתם להיכנס לפני ולפנים. כל המכות במחתשת, זה היה רק לזכך ולרמם אתכם, ושתזכו להיות ראויים, להתקרב אל הקודש פנימו. אז כל אותם, ללמד אור חס חיים לבן אדם, שכל מכה ומכה שובר על בן אדם, בפרט כשהוא מרגיש במיצה, הוא נתון במחתשת רחמנה ליצלן. זה נועד לזכך אותו, להתעלות, מה לא, מה לא. כך מביא מייסה, הגויין ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל, ראש ישיבה של צ'בין, מביא מוירדיג מייסה, סיפור נורא. כידוע, ברוך שמעון, ראש ישיבה של צ'בין, הוא היה דייקן מאוד גדול בסיפורים. לא להגזים, מביא את הסיפור הזה בהקדומה לספר דברי יחזקאל שרגא. זה ספר של הסבא שלו, זה היה הגאון רב יחזקאל שרגא פרנקל תאומן לפני השואה, מהרבנים הגדולים. אז הוא כותב ככה, שאחד החתנים של הסבא שלו רב יחזקאל, היה לו חתן, קראו לו רבי יוסף טייטלמן. הוא היה מורד עשרה בעיר גדולה בהונגריה, עיר גדולה מאוד. כידוע, לפני המלחמה, מורד עשרה זה היה התואר הכי גדול. זה היה הכי גדול, זה לא כמו היום רב העיר, אלא זה היה מעמד, זה פרנסה, לחתן ילדים, זה מעמד הכי גדול, זה היה מורד עשרה. והגאון רבי יוסף טייטלבוים, הוא היה חתן של הסבא שלו, רב יחזקאל שרגא, הוא היה דוד של רב ברוך שמעון. ובאחד הימים, רבי יוסף טיידלבן היה מורד עשרה, באחד הימים הוא שכר דירה אצל איזה גוי, שכר דירה של גוי, ושם היה דירה שלו. באחד הימים הוא קיבל ידיעה מהמסקר, מהבעל הבית, שהוא הולך למכור את הדירה. ממילא, או שאתה קונה את הדירה, או שאני מוכר את זה למישהו אחר, אתה צריך לעזוב את הדירה. וזה היה צרה צרורה. למה? כי עוד דירה לזכור בכל העיר לא היה, כי כל העיר הייתה מיושבת עם יהודים ולעבדל גויים. לא היה מציאות של לזכור עוד דירה. זה לא היה כמו היום סוחרים, זה היה כל היום מיושב, אין מה לעשות כאן. ולקנות את הדירה לא היה לו כסף לקנות את הדירה. בפירושון של דברים שהוא צריך לעזוב את העיר, לעזוב את הרבנות, את הפרנסה, לצרה צרורה. לרדת מאיגרי רומה פתאום לביר עמיקת, צרה צרורה. ובתוך הדברים האלו, בתוך הימים האלו, הרבצן, הרבנית של רבי יוסף טייטלבאום, היו שתי נשים שם בעיר שרבו ביניהם. שתי נשים רבו ביניהם. ואישה אחת אמרה לשנייה, אני שמעתי בעצמי אישה הרבנית, מי זה הרבנית? הרבנית זה הרבנית של רבי יוסף טייטלבאום, של המורד עשרה. אני שמעתי בעצמי אישה הרבנית אמרה עלייך כך וכך. וזה לא דובי מלויר, לא היה אף פעם. ככה היא צעקה עליה. הלכה נפגעת. רצה לרבנית, היא שפכה עליה קיטון של מים, איך דיברת עליי כך? מצעקה צרחות, בושות ובזיונות עשתה לרבנית, והרבנית לא ידעה מה היא רוצה בכלל, היא אף פעם לא דיברה. הרבנית נכנסה אחרי כן לחדר, התפרצה בבכי, עמוק ומחריד, שכאן צריכים לעזוב את העיר, כזה גלות, שלא יודעים לאן הולכים, עושים כאילו בושות. ואז אחרי הבכייה הגדולה, נפלה עליה תרדמה. נרדמה, הוא כותב ככה, בבור שימן, כשהיא נרדמה, והיה נראה לה, הנה, נראה לה אביה, האבא שלה, רבינו המחבר, זה רב חזקאל שרגה פינקל, היה אבא שלה, אבא שלה, נראה לה בחלום, ואמר לה, אני מתבייש ממך ביתי, ועל הבכי שלך, אני מתבייש ממך ביתי, ועל הבכי שלך, דעי לך, כי היה עלייך גזר דין קשה, להיעדר מן העולם, והתאמצתי להיות מליץ יושר עלייך ועל ילדייך הקטנים, כי רעדתי איך את משאירה ילדים קטנים, ונתקבלה בקשתי, והחליפו הגזר דין ביסורים שהגוי יציק לכם עם דירתכם. נתחלפה הגזר דין, חזרו ואמרו בבית דין של מעלה, כי זה לא מספיק, כי יש להוסיף אגמת נפש שיש בו מעין שפיכות דמים, כי הרי היה לה הגזר דין להיעדר מהעולם, למות, צריכים לא מספיק הגלות שהגוי מציק להם עם הדירה, צריכים איזה צער שיהיה מעין שפיכות דמים, ובא זה לידייך ככפרה, מה? בושות. הבושות במקום שפיכות דמים. ואיך זה תפקיע לכפרה הזה? ותקץ בעיני חלום. היא קמה מהשינה עם החלום הזה. לא עבר זמן קצר, הוא כותב, ובא אישה מעליבה, בבכי ובקשת סליחה, כי נתברר לה שהייתה זו עלילה. האישה הזאת שהיא צעקה עליה, התברר לה שזה היה עלילה, שזה לא היה נכון, היא ביקשה סליחה. והרבנית הצדקנית נקייה מכל הבום והשמה, עברו כמה שעות, הוא כותב, ובא הגוי לביתם ואמר, נמלכתי להשאיר המצב כמו שהיה. נמלכתי, אני לא עוזב את העיר. אני לא מוכר את הדירה. נמלכתי שאני לא מוכר את הדירה ואתם לא צריכים לעזוב את הדירה. אני לא מוכר. וכמו שגרתם עד כה, תמשיכו לגור וכל נשמו לרווחה. אתם מבינים מה הפירוש של הסיפור הזה? נאדם, היום אין לנו מי שיבוא לנו בחלום להגיד לנו מה הולך, כן? אבל להדמין ולדעת עד כמה הצער והיסורים זה לטובתו של האדם, להצילו מדין כשר רחמנא ליצלן. לדעת, אפילו אם אין לך מי שיבוא לך בחלום, לדעת שהדברים הם מקיפשויינו של אילון. אתה עלינו להאמין שכל הקורא זה בחשבון מדוקדק להביא עלינו את הטובה. רק אתם יודעים מה אומרים, היה איזה בן אדם שהיה צריך לנסוע מהיר לעיר בשביל פרנסה, והוא יחר את האוטובוס, היה צריך לקחת מונית, ספיישל, שהנסיעה הייתה יקרה פי כמה וכמה בספיישל, וגם היה צריך להמתין כל כך הרבה זמן, בקיצור, היה כולו שר וזועף. אמר לו חבר שלו, תשמע, אם היית שומע שלא עלינו קרה תאונה נוראה, והאוטובוס שרצית לנסוע, התהפך על פניו וכל נוסעיו נהרגו או נפצעו. כמה היית מודה לשם הטוב על שסיבב לך להציל את נפשך, נכון? אז עכשיו אמר לו, תגיד, אתה יודע לאמת, בשביל הרגשה הטובה שלך, כשבוך הצערי צריך להרוג כל כך הרבה אנשים כדי שאתה תרגיש טוב? למה שאתה לא תאמין, שמח בשם ועוד תודה לו על כל החסדה והמרובים, גם אם אתה לא ראית בעיניך את הטובה, תבין טוב שהכל מלמעלה, ותחיה ותאמין ותשמח, והקדוש ברוך הוא. איך אומר אספסמס, פרשת השבוע, כתוב בפרשת גדושים, איש אימוי באוביב, תראו. מה זה תראו? מה גמור אומרת? איזו מוירו? מה זה מוירו אביהם? לא יושב במקומו. לא יושב במקומו. שאסור לשבת על המקום. אז הוא אומר אספסמס, הקדוש ברוך אומר לבן אדם, אני אבא שלך, אסור לך לשבת על המקום שלי, תפסיק לנהל את העולם. אל תשב על המקום שלי, אל תנסה לשבת, תפסיק לנהל את העולם. אני יודע מה אני עושה. אתה לא רואה הכל. אנחנו, נשנן לנו טוב טוב את המנוסוי, יחידו יסבורך. לא הייתה כל מבינים. מסופר שבריק את אברום מסלונים. אמר פעם, היה אחד הקרובים אליו, נכנס אליו, שהתמוטט מנחסיו, ירד מאיגרי רומה לבירה המקטה. אז הרב רצה לעודד את רוחו, אמר לו, תשמע, יש פסוק בקהלת, יש אוי של שומר לבעולוב לרעוסו. אמר לו הבריק סברום כך, לפעמים מתגברת מידת הדין על בן אדם, נגזר עליו רעה. מהשמיים ממתיקים את הדין איך, על די שנותנים לו גדולה ועשירות, כדי שבבוא העת ייקחו ממנו את כל הכבוד הזה, ובזה הוא פרע את החוב למידת הדין. אבל זה הפירוש, יש אוימר, אוישר, שומר לבעולו, מהשמיים נותנים עשירות, ושומרים את זה לאותו שעה שנגזר עליו רעה, נגזר עליו רעה. אז הוא אמר לו, אתה מבין, אתה לא הפסדת כלום, היה לך רווח גדול בזה שיצאת ידי חובה ונפטרת. אתה לא מבין שהאושר רק ניתן לך בגלל שראו בשמיים שצריך לבוא איזה רעה, איזה גזרה לא טובה, נתנו לך את האושר בשביל שכשיקחו ממך את האושר, בזה תפדה את הרעה. היה יהודי בקריית צאנז, כאן בנתניה, שקראו לו רברל כהן זכרונו לברכה. רברל, הוא היה אני, איש אני. היה לו כרטיס באוטו, ואחרי כמה ימים הודיעו לו שזכה בסכום אדיר, באושר רב, ושלחו לו את כל הכסף גם. על המעשה זה היה טעות. זה היה טעות, והסוחר היה אחר ולא הוא. אחרי כמה ימים הודיעו לו שמקח דוזו היה כאן, וצריך להחזיר את כל הכסף.
רבר להחזיר את כל הכסף, וכזה שלוות נפש.
שאלו אותו, בני הבית, שאלו אותו, אבא, איך יש לך כזה קור רוח? הוא היה בן אדם עני, פתאום נהיית כזה עשיר, בקור רוח החזיר את הכסף, איך זה לא מצייר אותך? נשארת עם הלחץ, זה הדחק שהיה לך עד היום? ענה להם רבר, אבותיי, כתוב בחז"ל, שאם נגזר מיטה על בן אדם, אז אם הוא עשיר, לפעמים פודים לו מהשמיים, מהגזר דין, על זה שלוקחים לו את הכסף, ונהפך לעני שחשוב כמת. אז זה נחשב כאילו התקיימה בו הגזרה, ובזה ימלט לחיים טובים וארוכים. נו, אז אמר להם רבר, מה קורה אם נגזר גזרה על גברי כמויני, שאין לי לא כסף ולא רכוש, אז אם חס ושלום נגזר גזר דין מוות, אז חייב להתקיים? מה עשה הקדוש ברוך הוא? גם על התייחסת של אמת, הפך אותי לעשיר בין יומו, על יום עשיר. הפך אותי, ושב לקחת ממני את כל העשירות, אחרי כמה ימים, וממילא את נפשי הצלתי. אז לא רק שאני לא צריך להתעצב, רק אני צריך לעשות, לערוך סעודת הדרך, כהינו וכהינו, אתם מבינים? שבן אדם אף פעם לא יכול לדעת מה זה, מה הוא הרוויח מכל הדברים האלו. מה הוא הרוויח ואיך הוא הרוויח. כמובן, הקדוש ברוך הוא רוצה בכל דבר שאנחנו צריכים להתפלל אליו, שיהיה לנו טוב, להתפלל. וסיפר לי שבוע שעבר יהודי, אני אספר לכם, אצלי היה יהודי במוצא יום טבור ראשון של פסח, הגיע אליי הביתה יהודי, ואמר לי שהוא היה מארח זוג, ש-17 שנה אין להם ילדים, הוא היה מריח אותם מזמן לזמן, פעם בסדר נחת. השנה שעברה, טוב שימפי בייס, הוא יריח אותם גם לסדר, ללילה סדר. הוא סיפר שהוא היה באוטובוס בערב פסח, הוא שמע את הסיפור הידוע על וניצק, שבווניצק אפשר לפעול ישועות, מניש. היהודי הזה קוראים לו, לצדיק הזה, המערח, קוראים לו הרב עראקי. יהודי חשוב, אמר, הוא שמע את הסיפור הזה של וניצק, יש לו בית עם ילדים, הוא אמר להם, חבר'ה, הוא חזר הביתה, אמר להם שהלילה מתארחים כאן הזוג של 17 שנה, אין להם ילדים, אני רוצה לעשות כאן בשבילו וניצק, שהוא יבשע בילדים, אבל אמר להם לילדים, תשמעו, הוא נמצא כאן, הוא עם הבית שלו, הם נמצאים כאן הזוג, בני הזוג, אז לא לעשות כאן קולות וברקים, רק נעשה את זה בעדינות, יהיה אחרי ה... אחרי, לפני וניצק נעשה הפסקה של כמה דקות, וכל אחד בשקט התחנן לזוג הזה שיהיה להם ילדים, וככה עשו. אחרי הסדר, באותו לילה, ניגש הילד, הילד הכי קטן שם בבית, אצל הרב עראקי, זה בגיל 9. הוא ניגש לאמא שלו, ואמר, אני התבקשתי שיוולד לנו תינוק השנה. שיהיה לנו תינוק. אז היא אמרה לו, מה עשית? ביקשנו לשני, לבני הזוג. לא, אני גם רוצה עוד בובלה. גם עוד זה היה בשנת תפשין פי בייס. עכשיו השנה תפשין פי גימל. בתפשין פי גימל, בקט ליל הסדר, הרב עראקי נכנס עם הבית שלו לבית חולים, קם מעיני הישועה, לקראת לידה. היה בתחלת הסדר, ערכו את הקארה, והתחילו לערוך את הסדר, איך שהם הגיעו למילה וניצק אל השם אלוקי אבותינו, מיד תוך כמה דקות נכנסו לחדר, היו צריכים להיכנס לחדר לילה, ותוך כמה דקות היה מזל טוב. את זה סיפר לנו במצאי יום תברישן של פסח, שראו מה זה וניצק, מה זה וניצק, כי הם ראו שבדיוק בווניצק היו צריכים להיכנס, מוירדי גמייצה, נכנסו, זה הוא סיפר במצאי יום תברישן של פסח, והוא ביקש שעדיין שלא יוציאו את הסיפור החוצה. למה? כמובן מאליו, שיש כאן איזה זוג בגיל 17 שנה, שמחכים לילדים. שבוע שעבר ביום שלישי, בשעת 9, התקשר אליי הגורן רב שייר גרינמן, ראש ישיבה. הוא אמר, אני עומד עכשיו במעייני הישועה. הוא תלמיד שלי, זה שב-17 שנה אין לו ילדים. אני עומד כאן, עכשיו נולד לו בן זכר. זה ש-17 שנה לא היה לו ילדים. מה זה זעקה אמיתית של יהודי? מה זה נקרא, התקיים בהם גם הוא נהנה תחילה? הניצק, הילד הזה היה, הוא נהנה תחילה. אמר זה, מה זה והניצק, מה זה תפילה? תפילה, זעקה שזה מאוי מקלב של יהודי. כל והניצק, איך אמר השר שולם מבלד, אמר פעם למישהו שבא אליו, הוא צריך חיזוק על ימינה. אמר, לא צריך חיזוק על ימינה. כל בן אדם יצק ממעמקי הלב, הוא יראה שיבשע, אז הוא יראה שיש בו אירועינו. יראה שיש בו אירועינו. כל דבר שכאן בן אדם צועק, הוא יודע שיש בו אירועינו. עוד, סיפרתי מבניצק, היה אחד מבני החבורה בעיר צפת, שלא נגיד את השם, שבת שלו ילדה סבלה כמה חודשים מאיזה חיידק בקיבה, קוראים לזה אלקובטר, שבשביל זה, החיידק הזה, שבשביל החיידק הזה לא הייתה מסוגלת לאכול חלב וסוכר וכמח רגיל, עוד מיני מאכלים. כי אם היא הייתה אוכלת מזה, מיד תקף אותה כאבים גדולים במים. ניסו להביא תרופות ושאר תרופה, שום דבר לא הועיל. לפני פסח שמעו על הסגולה של וניצק, והחליטו שם לנצל את שעס הקוישו, ובלילה הזה צעקו וזעקו לבריר רפואיס שיסיר את החיידק הזה. למוחרת בבוקר אמרה הילדה שהיא מרגישה טוב, היא מרגישה הכל טוב, חלב ועבר, היא התחילה לאכול מכל המאכלים, כאחד או אודם היא אוכלת כלא יויו. מה זה וניצק? זה מלמד על כל השנה, יש לכל ישנה, יש, מה זה בכל תפילה, בכל דבר, בכל מצב, בכל תפילה, שיהודי זועק וצועק לבורא עולם, רק לדעת לנצל זמנים. איך אמר, אסת מרוב אמר, שבירושלמי יש הרבה בונים דיברו תוירו, אחד חוכם, אחד ראשי, ואחד תחם, אחד שני דיאלישו. בירושלמי כתוב, במקום טעם, כתוב, טיפש מאורמו. טיפש מאורמו. אז הוא התפלא, אמר, מה טיפש? אתה רואה, אחד שהוא לא חכם, מה הוא? הוא שואל שאלה, אותו שאלה, רק לא בלי חוכמה, אבל למה אתה קורא לו טיפש? למה ירושלמי קורא לו טיפש? אמר, אדמור מסתנה, זה הצהר. כי הגמרא אומרת בבבא בסרא, אוויר את ארץ ישראל, מחכים. אומרים, אתה, אפילו שסך הכל אתה רק לא חכם, נכון? אתה רק לא חכם, אבל למה אתה קורא לו טיפש? אם אתה נמצא בירושלמי, ירושלמי זה בארץ ישראל. אם אתה נשאר באותו מצב בארץ ישראל, זה טיפש. אתה יכול להתחכם, למה אתה נמצא ככה? למה אתה נשאר ככה? במקומות קדושים אתה טיפש. זה לא רק במקומות קדושים, אותו דבר בזמנים קדושים. אתה עומד בתפילה, אתה יכול עכשיו לנצל את שעת הכושר ולפעול ישועות. אז למה אתה לא מנצל? זה נקרא טיפש. אסת מרוב סיפר את זה בליל הסדר, ואמר אחד הנוכחים, סיפר לנו, איזה דיים בקריית ציון ומונרו, וסיפר את זה פעם בליל הסדר, והוא אמר שאמר תבור את הזה לחזוניש, אומר שהחזוניש כל כך התפעל שהיה לו מחורת, היה לו דרישת שלום, שהחזוניש מסר את זה הלאה. העביר את זה הלאה, את תבור את הזה. הוא לא העביר כאן בתור רעיון, אלא בתור שזה צריך להיכנס לעצמות, כשיש לך שעת הכושר, אתה נגמר שנעמד להתפלל, למה אתה לא מנצל את זה? זה טיפש. נמצאים בזמן קדוש, במקום קדוש. הירושלמי זה מקום קדוש. נמצאים בזמן קדוש, מקום קדוש. מתחילים את הזמן עכשיו, מתחילים את הזמן, אתה יכול לקוח את עצמך לידיים. למה אתה לא לוקח את עצמך לידיים? זה לא תם, זה טיפש. מתחילים את זמן חדש, מתחילים, כל אחד עם שלו, נותנים לך הזדמנות. מקום קדוש, זמן קדוש. איך אתה לא מנצל את זה? במי דבורים אמורים, שבוודאי, שאם האמינה לדעת לנצל את הזמנים, לנצל את הזמן, ו... אומרים, המשנה אומרת, בנגעים, קראנו את זה בשבת, שנגעים זה בקירות הבית. המשנה אומרת, אתם יודעים, הנגע בבית זה רק בזוויות. רק בזוויות. למה רק בזוויות? כי צריך להיות בקירות הבית. זה רק בזוויות. בית עגול לא מתמה בנגעים. אומרים שכל הנגעים מגיעים רק על מישהו שמרובע, לא מוותר. לא מוותר, כל דבר עקשן. חצו עגול, מתפשר, איפה, לא מקבל נגעים. לא מקבל נגעים. אחד שהוא כל דבר ככה, לא יכול לוותר ולא יכול לאכול. רק אצלו יכול להיות כאילו דברים, אדם יודע, כל דבר... יתחזק. יתדמר, הפרי אורץ, במנדלו וטפסקו, היה יוצא בשבס, אתמול ראיתי, שהוא כותב במחרב, מויר דגזח, הוא כותב שנס וניסיון, הרי אותו מילה, אז זה ידוע, כתוב במערל, אבל הוא כותב משהו אחר, הוא כותב שניסיון, כמו שיש אישון, מה זה אישון? כל דבר כשאתה רוצה להקטין אותו, אתה מוסיף ונון. אישון. מביא עוד כמה דוקאות. רואים גם מה זה מקלון, מקל קטן. כל דבר, אתה מוסיף ונון, אתה מקטין אותו. זה קטן. גדול, זה בלי ונון. אז אומר הפרי האורץ, הרב מנדל וטפסקר, אומר שכל ניסיון, תדע לך שזה קטן, כי מחכה לך אחרי כן להתגדל בנס. היא הולך להישאר אצלך הנס. בזכות הניסיון, כן, בן אדם לבחר עברו, בן פעם לבטר, מחכה לך נס כאן. כאן מחכה לך נס, תהיה עגול, אל תהיה מרובה. מחכה לך נס, כך כתב הפרי אורץ. זה הקטן שתחכה אחרי כן צריך להיות הגדול הוא הנס. הגדול הוא הנס, נדעת להתחזק. ואף תורך וכמויכו. זה כתוב בפרשת השבוע. ואהבת לרעך כמוך אני השם. זה כלל גודל בתורה, אומרים חז"ל. איך אומרים? אחד שאין לו את זה, הוא יצא מהכלל. זה כלל גדול בתורה, אל תצא מהכלל. אל תצא מהכלל. לדעת מה זה אצל... דוגמה, מה פרוש בית עגול? מספר איזה נכד של רב שלמה זלמן אוירבך. סיפר שהיה איזה ראש ישיבה אצלו. והראשי ואמר לרב שלמה זלמן, אני מקנא בך. אתה חי בגן עדן. תראה איך שאני חי בגיהנם. ככה אמר ראשי לרב שלמה זלמן. רב שלמה זלמן לא ענה לו, אבל אחרי שהראשי הזה יצא, אמר רב שלמה זלמן לנכד הזה, מקרבים, אמר שמה, נדמה לו שאני חי בגן עדן והוא בגיהנם. אני אותו ראשי שיבה כמוהו. אני אותו ראשי שיבה כמוהו, כאילו יש לנו את אותם בעיות. הבעיה היא, הוא עושה את הגיהנם לעצמו. ורק מה אני? אני התרגלתי, ככה אמר, התרגלתי מימי נערותיי, שאם מישהו מתקרב אליי בשביל לדחוף אותי, אז אני דוחף את עצמי לאחוריי שיהיו שתי דחיפות קודם. אני דוחף את עצמי שיהיו שתי דחיפות, וממילא הוא לא יכול לדחוף אותי כבר. זאת אומרת, אנשים סובלים הרבה, סובלים הרבה, נדמה להם על כל הסביבה שכולם מושחתים, תכונות רעות, ומשום מה נגזר עליהם בשמיים לחיות ככה, טעות גדולה. אם היית מתקן את עצמך כבר היה, איך אמר הנציב שולם, ולא יוכלי לשתות מים ממורו. כל הסביבה טוב מורו, כי מורים אי, אז אומר, כי מורים אי, מלכין קורא שמו מורו. אתה מר, לכן אתה רואה את כולם מרים. אתה מדיק את עצמך, אתה תראה שאף אחד לא מר. זה בכל דובר שבאוילום, בכל דובר שבאוילום, נצטבנו, נצטבנו, אומרים, זה הבל זוות, בימים, בשבועות האלה לומדים פרקי אובויס. איך נכנס בסיכתס אובויס עם סדר נזיקין? אובויס זה מידס טויבס. איפה זה נכנס לסדר נזיקין? בלדר רבס היו אומרים, כי מידות מושחסות, משחתות זה המזיק הכי גדול. מידס משחוסויס זה המזיק הכי גדול. איך ידוע שאמר רב סול סלנטו, שאחד נכנס לבית כנסת בפנים זועפות ונפולות, הוא נכנס ככה לבית כנסת, הוא בור ברשוס הרבים. אמרנו, אם הוא נכנס ככה הביתה, הוא שור נקחן. הוא מה עשה? הוא לא דיבר, הוא לא אמר שום דבר. אבל הוא הפר את ואהבת לרח כמויך, הוא מבטל עם הפנים. הרב זלמן בריזל, הנכדים שלו מספרים, שאמר להם, אחונה לחתונה, אמר להם דברי אחונה לחתונה, אמר להם שתדעו, מה שעובר לכם, אמר להם לפני החתונה, מה שעובר לכם ביום יום, אם הראש כולל צעק עליהם, או החברוסה עזב אותך, או שבביזנס, כל הדברים האלו, זה צריך להשפיע רק עד דלת הבית. בבית, אמר, שהקירות ירקדו ויקפצו מרוב שמחה. המנכדים שלו מספרים, שהוא עשה את זה עד אחרי סיומוב, עד גיל 80 וכמה, שעד רבצן שלו, אשתו את החיה, הם מספרים שמתי שהוא נכנס הביתה, הוא עשה קדאצ'קה, אתם יודעים מה זה קדאצ'קה? לשמח אותה. מתי שהוא נכנס הביתה. היום לא אפשר להגיד לעשות קדאצ'קה, אבל אל תרקוד על השני על העצבים עם הפונים זה אפס שלך. ולא סתם, הם יודעים, הילדים, הם יודעים שזה היה בזמנים שלא היה לחם לאכול. אבל השמחה בבית גם צריך להיות שמחה. זה בקרואים, בפרשת השבוע, מתחיל קדוש עם תיו, אבל מתיר אומרת מיד, אבל ואהבת לרעך כמוך. אבל ואהבת לרעך כמוך. מה הפרוש ואהבת לרעך כמוך? דוגמה. מספרים שלמריל דיסקין, סיפרו לו על איזה אברך, שהוא לא מדבר עם הבית שלו, הוא לא מדבר איתה. ואת הנושא בצידו, שככה כתוב במשנה, בעובד פרק א' משנה, אל תרבה שיחה עם אישו. באישתו אמרו, כבר יכולים לבוא אישת חבר, אז אני לא מדבר איתו. המעריל קרא, שלח לקרוא לו, וכשהאברך הזה הגיע, המעריל תעשה את עצמו, הוא עשה את עצמו כאילו לא רואה אותו, הוא לא התייחס אליו. הוא לא אמר לו שלום אפילו, הוא ידמד עלה. הוא גמר ללמוד, התיישב לאכול את הסעודה, לא הסתכל עליו. בירך ברכת המזון, אחר כך תיישב ללמוד עוד כמה שעות. כל הזמן האברך הזה עומד ומחריש, הוא לא יודע למה, למה הוא קרא לו, מה הוא רוצה ממנו. אחרי הרבה זמן, המריל אמר לו, כך מרגישה בני זוג שלך יום ולילה. הביתה. ככה, שהיא כמו אוויר בבית, לא שמים לב אליה הכלל. אגיד תנחת, אמר. ילך להסביר לו, הוא הרי מביא אלתר בשיחו. ודאי כתוב אלתר בשיחו, זה אלתר בשיחו, אבל הוא הלך להגביד את זה עם כל השיעורים ככה, שאני דמין, אז אמר לו, ככה היא מרגישה. עובד. אסת מרוב היה אומר, ידוע מה שכתוב בראשונים, נטש בצקוטן, שכל מנהגי ומעמד החופה לומדים מהטנטר. האבוקות, למה לוקחים אבוקות של אש? זה נגד דוגמת האש והלפידים הבוערים במתן תורה. למה יש שבע ברוכס? נגד שבע כולס וברוקים. אפילו לשבור כוס תחת החופה, מה שכתוב ברמו. למה שוברים כוס? אומר הרמו, אומר הפרי מגודם, שזה זכר ללוחות ראשונות שהשתברו. לכן לא שוברים כוס. אמר סת מרוב, כן, אתה יודע למה? כי גמור אומרת בעיר ובנדלת, שאחרי שבירת הלוחות זה גרם שכחת ששוכחים את הלימוד. בשביל שבירת הלוחות. אומרים לחתן לשבור את הכוס, ללמד אותו שמהיום צריך להתחיל לשכוח דברים. להתחיל לשכוח דברים. לשכוח דברים זה נשכוח. נשכוח דברים. ואהבת לרעך כמוך.
איך כתוב במסילת ישרים פרק י"א? אומר ואהבת לרעך כמוך, אומר כמוך, בלי שום הפרש, כמוך, בלי חילוקים, בלי תחבולוס ומזימוס, כמוך ממש. ומילא, כל השאלות, לא תצטרך לשאול רב כל כך הרבה מירי דרך על כל השאלות. הבנת? תחזור למסילת ישרים מהשורה הזאת. ואהבת לרעך כמוך, כמוך, בלי שום הפרש, כמוך, בלי חילוקים, בלי תחבולוס ומזימוס, כמוך ממש. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מה הפירוש? מסופר, אבא ובן באו לדין תורה אצל מורד עשרה. מה יש? היה רק מעיל אחד בבית, ואבא טעם שצריכים לתת לו את המעיל. למה? הוא זקן ובא בימים. וקר לו, מאוד. אבל הבן טען שאבא שישב כל היום בבית מוסק בעצים בוערים, ואני מסובב כל היום בשווקים וברחבות להביא פרנסה הביתה, אז אני צריך את המעיל. אמר להם הרב, תחזרו עוד כמה ימים, ואז אני יוציא משפטכם לאור. עד האוכי ואוכי, היה להם כמה ימים, כל אחד ערער בטענות של השני, והוא ראה שהשני צודק. האבא התחיל לחשוב, האמת היא, הבן צודק, הוא יוצא לרחוב, הוא צריך את המעיל, לא אני. ככה אבא התחיל לחשוב, והבן התחיל לחשוב שאבא צריך תוך אבא זקן. התחיל לוותר לאבא, הוא אבא והוא זקן. שבו לבזן אחרי כמה ימים, וכאן התהפך הדיון, שמה כל אחד טען שזה מגיע לשני, אבא טען זה מגיע לבן, הבן טען זה מגיע לאבא. אמר להם הרב, תחכו כאן דקה, אחרי דקה הוא חזר עם מעיל בידיים, ואמר להם, תשמעו, יש לי את המעיל הזה כאן בבית, אני לא צריך את זה, אז ממילא, תיקחו את זה הביתה, וממילא יהיה שלום ושלווה בבית. שאלו אותו, אבא והבן, למה לא עשית את זה בפעם הראשונה גם? אז אמר להם הרב פשוט, בפעם הראשונה שכל אחד טען שהמעיל שלי, אז אני גם אמרתי, המעיל צריך בשבילי. על המעיל שלי, אני גם אמרתי, אני צריך את זה לעצמי. לא רציתי לתת את זה למתנה. אבל עכשיו שכל אחד אומר, צריכים את המעיל השני, אז אני גם אומר, צריכים לתת את זה לשני. בזה מסבירים, זה הפרוש, ואהבת לרעך כמוך. כשבן אדם אומר כל הזמן לשני, אומר, אני השם, אני השם, אני גם צריך להשפיע לכולם טובה. אם כל אחד אומר לשני, אז אני גם אומר לשני, צריכים לתת. אוי, כשמקבלים מהטוב של הקדוש ברוך הוא, אוי, הרי אין שיעור, אין שיעור, כמה זה, כמה טוב, כשמקבלים מהטוב של הקדוש, מיודעים של הקדוש ברוך הוא, הרי אין שיעור לזה כמה מקבלים. אומרים לבשי לקרסטירו, היו צייט. אומרים שאמר פעם, היה כאן איזה יהודי, וישבתי לו, קושייה אחד עם קושייה אחד, בתירוץ אחד, ישבתי שבע קושיות. מה יש? הוא נכנס כאן, והיה לו שאלה, קושייה, מה קושייה? וכיסו עם רומן או איכל. אין חשמל, אין מים, אין אוכל. ויש שבע נקפשות בבית, זה שבע קושיות. אז סיפר הלך שי עלה, ומילא ארגז, מלא עם אוכל, מלא עם אוכל, ועם משקעות, וגם עם כסף. ישבנו בתשובה אחת, שבע קושיות. סיפר את הסיפור הזה רב אברום לוריה, זכרונו לברכה, שהכיר אותם אותו. רב אברום לוריה סיפר שהוא שמע את זה מרבו שזיילג מרגוליס, ורבו שזיילג מרגוליס שמר את זה מהמורד איבדה. שמישהו התלונן אצל רב שיילה על הפרנסה, שהמצב בפרנסה מאוד מאוד לא טוב, הוא עני. רב שיילה ברך אותו והוא התאשר. הוא ברך אותו וגם הציע לו גם הצעה איפה ללכת לביזנס, ועם הברכה הוא התאשר, הוא נהיה עשיר גדול, שנה הבאה הוא הגיע לרב שיילה, הוא עשיר, אבל הוא התלונן לרב שיילה שהוא קיבל מדי הרבה קרובים. כל אחד קרוב שלו, אחד בן דוד, אחד בן דוד שני, נהיה עשיר, אז כל אחד, איך אומר, ויסגב אביון אויני, אבל יוסם קצוי משפחוס, יש לו הרבה משפחה, כל אחד משפחה שלו, התלונן. אמר לו רב שיילה, הוא שאל אותו דבר ראשון, שמות של העיר שלו, עוד שמות של אנשים, הוא נתן לו הרבה שמות, הוא כתב, רב שיילה עמד וכתב את השמות, כתב את השמות, אחר כך רב שיילה אמר לו, אם קשה לך, אז ניתן את זה למישהו אחר. הבינו שאם קשה לו להיות, לתת צדקה, אז ניקח את השירות, ניתן את זה למישהו אחר. והוא התחיל להתחנן על נפשו, הוא יבין מה שמחכה, הוא אמר, הוא יבין שכאן רק כאן הוא קיבל את הברכה, ועכשיו הוא רוצה לקחת. הוא אומר, לא, 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 רבי, לא התכוונתי, לא, 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 צעק לו רב שיילה, למה יהודי צריך כסף, אם לא בשביל לתת למישהו אחר? יש לך מספיק שלך, למה אתה צריך כסף לא לתת בשביל משהו אחר? לא, 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 אם קשה לך, נצרת עם זה משהו אחר. ולא, לא, לא, אני מתחרט, אני מתחרט. אז אמר לו רב שיילה, לא, הוא הרי לקח לפניכם את השמות של הרבה אנשים שם. אמר, תשמע, אנחנו, שיילה יעשה עכשיו הגרלה על כל השמות, נכניס את השם שלך גם, ואם אתה באמת תתחרט, אתה תצא בגורל. רב שיילה עשה גורל, והוא יצא בגורל. הוא יצא בגורל, והוא קיבל את זה. מה, את הסיפור הזה סיפר בברום לוריה, שמע את זה מרפושה סיילג מרגוליש, רפושה סיילג מרגוליש אמר את זה מבעל המייס. מבינים, עשה לדעת ולהבין, איך הוא אמר, על מה? הוא היה הרבה הגדול שעשה מויפסימות בחייך היוסוי. אומרים שרבי לרות אמר פעם לרב שלום כזבילו, לקודש הקודש רב שלום כזבילו, שרב שיילה היה בלבטי של רבי. בלבטי של רבי נקרא בגלל שהוא נתן אוכל לאנשים, לכל פשוטי עם. ככה בלבטי של רבי. אמר לו רב שלום כזבילו, כן, כן. את בלבטי בטוב דבלט. הוא היה בעל הבית על העולם, הקדוש ברוך הוא גויזר וצדיק מבטל, צדיק גויזר והקדוש ברוך הוא מקיים, הוא היה בעל הבית על העולם בחייך היוסף, וכך הוא ממשיך עכשיו, בעל הבת ישר רבי, בעל הבת ותובד ובלת. רואים עד היום הזה כמה אנשים נושאים, נושאים עם הסיפורים שסיפר איזה מלמד, מלמד ארדיקי, שהוא רצה לחלק ממתקים לילדים. לילי נשמה סבשיי ברד מוישה. הוא היה רוצה. והיה לו 23 ילדים בכיתה, והוא שלח, ושלוש הוא הוציא, כי השתוללו. הוא הוציא החוצה. אז לפני הפסוקר, שלח ילד לקנות מארז, שיש שם 20, כי זה בדיוק 20. המספר המלמד, הילד חזר עם המארז, זה מארז של 20, והיה שם 23. אז אמר, היה לו בשביל הוכחה שהילד נותן לכולם. כמובן, רק המלמדים צריכים לשמוע מזה, לא הילדים, אבל שהילד. סיפר רב אברום גינוחובסקי, סיפר ש... הוא שמע את הסיפור הזה מאוד, שהגבאי של רב שיילה הסתכל פעם מאיזה חור, הוא רצה לראות מצב מה הולך שם. אז הוא ראה שהגיע איזה יהודי, הוא יהודי עם צורס צרוס, צרות צרורות, ואמר לרב שיילה שרוצה להתאבד. ומה כל אחד היה עונה לו? אמר לו רב שיילה, כן, אני מבין אותך. מבין אותך טוב. ובוא נראה איך מסדרים את העניין. בוא נראה איך מסדרים את העניין. אמר לו, יש איזה גשר גדול על הנהר שם, על הנהר, אולי תקפוץ לנהר, מהגשר לנהר. רבי, כן, כן, על זה חשבתי, רבי. על זה חשבתי. אמר לו, רב שיילה, זה נכון, אני גם חשבתי ככה. אבל האמת היא שזה לא כל כך משתלם. למה? כי אם זה לא ילך לך, אתה לא תמות, אז זה קור נורא, זה יסורים עד המוות. אתה לא תצא מהכאבים האלו. זה קור, אם זה לא ילך לך, אתה לא תמות, אז השם ישמור, זה כאבים נוראים, אתה לא תסתדר. ומיד אמר לרב שיילה, אבל נפל לי עוד רעיון. כן רב, מה? אמר לו, כאן לקפוץ מהגג הגבוה, כאן הרבה קומות, ושם אתה ודאי מיד תמות. כן רב, על זה גם חשבתי. אז אמר לו, כן, אבל תשמע, בזה, אני חושב שזה בעיה אחרת, שם תמות מיד, אבל שם העברים יכולים להתפרק, עבר עבר, וזה לא נעים, איך אומרים? זה, ברור לו מי זה יופי, זה, מי זה מנובלת, זה לא כל כך יפה, זה, אמר לרב שיילה, תשמע, היות שזה דבר של פעם בחיים, בוא נסדר את זה בסדר מסודר, זה דבר פעם אחת בחיים, תן לי שבועיים לחשוב על איזה מצב טוב, איך גומרים את זה ב... וכמובן אמר רב אברום גינוחובסקי, שהיהודי הזה לא חזר אחרי שבועיים, ואתם יודעים למה אמר רב אברום גינוחובסקי? כי הוא ראה את הבן אדם הראשון שנכנס באמת למצב שלו, שהוא הרגיש אותו. אומר, כל אחד מאיתנו היה אומר, אסור לעשות את זה, ואסור לעשות את זה. אז מה, אם רב שאלה היה אומר לו ככה, היה אומר, הרב גם לא מבין אותי, והיה הולך לעשות את זה. כאן הוא ראה שהוא נכנס למצב שלו, הוא חי, הוא מבין אותו, הוא מבין אותו, הוא חי איתו, וככה הוא הוציא אותו מהבעיה. אמר רב אברום גנוחובסקי, הסיפור הזה מלמד, שאתה קורא את השני, עושה את הטעות הכי חמורה, הטעות הכי חמורה, אין טעות יותר חמורה מלהתאבד, זה הטעות הכי חמורה. אל תגיד לו, זה לא ככה, זה לא ככה, זה לא ככה, כי הוא לא מבין אותך. תגיד לו, אני מבין אותך, רק יכול להיות אולי ככה וככה, וככה תוכל להחזיר אותו. תגיד לו, אני מבין אותך, כי ככה, אתה רואה איך שהוא נכנס לתוך המצב שלו. מבין אותך ככה, בכל המריבות היית עוצר, בכל, אל תגיד לו, זה לא ככה, זה לא ככה, הוא לא מבין, הוא אוכל אחרת ממך. תיכנס למצב שלו, תחיה איתו. איך אומרים? בייס של, בפילן של יד יש בית אחד, בפילן של ראש יש ארבע בתים. למה? שארבע בתים, בפילן של ראש זה נגד המוח, במוח יכול להיות ארבע דעות, אני לא צריך לחוז כמוך ואתה לא צריך לחוז כמוני, אבל בשל יד זה נגד הלב, שם הבית, פירוד לבבות לא צריך להיות על זה, זה בית אחד. בשל ראש יש ארבע בתים, כל אחד יכול להיות הדעה שלו, אני לא צריך לחוז כמוך, אתה לא צריך לחוז כמוני, אבל אל תריב על זה, אל תגיד לו זה לא ככה, תיכנס לתור, בבית אחד, ככה תעשה סדר. סיפר הדברי שמואל מסלונים לברכס אברום, סיפר לו ככה, שאחד המסעות שהיה נוסע בעיירות לחזק אנשים, הוא ישב פעם באיזו התוועדות לחיים בדיבורי קודש, ואחד הנוכחים שם במסיבה, הוא מצא פרחה וסתירה לכל דיבור שאמרתי, ולכל סיפור שסיפרתי, הוא מצא איזה פרחה וסתירה על זה, לסתור את זה. בהתחלה, אמר דברי שמואל לברכס אברום, עוד לא הבנתי כוונתו, אבל ברגע שאני הבנתי, שכל הכוונה שלו זה רק לקנטר אותי, אז התחלתי לקל עליו את המלאכה, שמה? התחלתי לקל עליו את המלאכה בסיפורים ודיבורים, שבנקל הוא יוכל להפריך את זה מכל וכל. נתתי לו ככה שיוכל... מה אני אגיד לך, אמר לו דברי שמואל, הלב של השני נהפך לגמרי לגמרי, והיום הוא בשבילי ידיד ואוהב נאמן, לא סתם ידידה הנאמנים, הוא מוכן לתת כל השלום בעבורי, הוא מוכן למסור נפשי עליי. אז הוא אמר לברכס אברום, אני אומר, אתה יודע למה דאגתי כך? כי כך ידע רק השלטה הרי. וכל יהודי צריך לנהוג כאן. רק הסיבה שאני מספר לך את זה, להגיד לך איצי טבע, כי רק בדרך הזה אתה תקנה את לב של הסוינה, תהפוך את זה לטוב. רק בדרך הזה. הנה, הוא נתן לו, הוא נתן לו, כן, הוא נתן לו את זה. זה דרך חדשה שהיה להם, שבפרשה זה אבטול רחו כמו יכול, בימי הספירה, כדאי קצת להכניס את זה, להכניס את זה קצת למוח. כי מטבע הדבורים, הרי בן אדם כך רואה רק דברים. הגמורה דורשת בצדק תשפטה מסכו, חזל דובשים בשבוע דף למד, אבידונוס חברו לקו סחוס. ובאובס כתוב במשנה, אל תודונס חברו עד שתגיע למקוימוי. אומר על זה הספסמס קלוימר, עד שתגיע למקוימוי, אומר הספסמס קלוימר, ולמקום חברך אי אפשר להגיע לעולם. אף פעם לא תגיע. כי דבר ראשון, אתה לא יודע את המצב שלום בית שלו, אתה לא יודע את המצב הכספי שלו, אתה לא יודע את הצרות שובר בשקט. למקום חברך אף פעם לא תגיע. ואפילו אם הכל טוב ומתוק אצלו, אומר הספסמס, למקום חברך אי אפשר להגיע לעולם, כי לא כל דעות בני אדם שוות, יש לו ראש אחר. ולכן אל תדון לחברך כלל. זה הפרוש על שתגיע למקום. אל תדון אותו בכלל. וכל דבר, תן לזה ללון. איך אמר? מצו, לוקחים במים שלנו. מים שלנו, למה? מצה, זה הרי לשון מריבה. מזה לומדים לריב עם היצר הרע. לריב, לריב עם היצר. לא עם האנשים, עם היצר. איך לריב? אתה יודע איך לריב? מים שלנו, תן זה ללון יום. אל תגיב מיד על המקום, מחר תגיב על זה. מים שלנו. מצה, את זה עושים לי מים שלנו. תן זה ללון. תולינס אסקלס חו לילה אחס, כמו שכתוב בסעיף החסידים. תולינו את הכעס לילה אחת. חומר רבי סברום, הוא אמר, הגמור אומרת, החומץ, טבל פיתח בחומץ, החומץ יופה לשרב. ושרב, אז הוא אומר, שרב, שהיצר בוער בי, אני צריך להגיב לשני. חומץ, יפה, חומץ, ולשון אל תחמיצנו, תן זה להחמיץ קצת. תלין את זה. זה יפה לשרב, לחום, לכעס, לחום, החומץ יפה לשרב. זה עם הפה ועם העיניים גם, כל דבר, גם עם העיניים. החומץ יפה לשרב, ככה אמר בסבור. חומץ יפה לשרב. להגיד, דברי חיים מצון זמר, ותיר בי ותגדלי. ובובו קצמח הסודו נסתיר חומרים באגודה, ותיר בי בן אדם גדול, ותגדלי. עושה מצוות, עטובו יבדי אדויים, לומד, שעדיים נכוינו סעור וצוות, ועתירם, אתה עדיין אומר הקדוש ברוך אצלי, אתה עדיין הארום. עוד אין לך שום דבר. עדיין הארום. ועבר אולייך וערך, אומר הדבר חיים, מתי אני רואה אותך? כשמתבוססת בדמייך, דמייך מלשון לשתוק, וידום הארון, אתה מתבוסס בשתיקה, לא לענות על השני. אז הקדוש ברוך אומר, אז אני מסתכל עליך. אז אני מסתכל עליך. רבובו, כצמח הסוד לנסתיך. פשט, כצמח, את גודל, יפה. ותיר בי, למד הרבה, ותגדלי הרבה מצוות. ואת ארום, אתה עדיין ארום. כי זה הכל סייעתא דשמיא שאני נותן לך, אומר הקדוש ברוך הוא. ועבר אולייך וערך, מתי אני רואה אותך? מתי אני רואה אותך, אומר הקדוש ברוך הוא. והנה מסבססס בדמייך, דמייך מלשון שתיקה. מלשון וידום הארון, מתבוסס, אתה מתבוסס בשתיקה, לא שתק, כולם שותקים כאן 8 שעות ביממה, לפעמים הרבה יותר. אבל מדברים כשאתה שותק, כשבוער לך, מתבוסס בדומייך. וכל דבר שהוא, לדעת, מה, שאז בדקות כאלו, זה גם אתה קונה אז את הקדוש ברוך הוא. הרב אוזנר אמר שרב מאיר שפירא אומר שאוסם אלוקים צודדכו בדוחי אסור אלפי כספי דידוי. אז אומר ככה, שבמינכה לוקחים קוימץ וזה אז קורוסו לשם, והגימור אומרת כל השאר איך נקרא? בתורה גם וניסרס ממנו נקרא שיריים. בגימור, בתוירה, וניסרס זה נקרא שיריים. השאל רב מאיר שפירא, זה אתה קורא שיריים? הקוימץ זה היה סך הכל ככה, כמו היד, כן? כמו הכף יד. חצי מזה. זה, 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 וכאן נשאר המון. אז זה נקרא שיריים? זה נקרא שיריים? אמר רב מאיר שפירא, כנראה שיריים, והעיקר לא מתמודד בכמות, אלא באיכות. אפילו שזה רק קומץ, זה הפרוש. מן אדם יכול ללמוד, להתפלל, אבל עושים אלוהי קומצה דדחי. כשאתה פעם קומץ, סוגר את הפה, סוגר את העין, זה דוחה עשרה אלפי כספי דידי. אומן אמר, איי, עשר אלפי כספי, מגיע פעם לא לשתוק, לריב עם השני, או העיניים, עם העיניים או הפה, וכאן עושים אלוהי קומצה דדחי, סוגרים את העין, סוגרים את הפה, אז זה דוחה עשר אלפי, כי אתה רואה, זה ברור שהשיריים של המנחו זה קודש קודשים, זה ברור שמה שאתה לומד עם התפלל כל היום זה קודש קודשים, אבל תדע שזה לא מגיע למלוי קומצה כשאתה שותק, שותק וסוגר את הפה וסוגר את העיניים. וממילא רבו ישי, אמרנו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. בצדק תשפוט עמיתך, רבי ינקלה פשבורסקר היה אומר, למה כתוב בצדק תשפוט עמיתך? למה לא כתוב, לקו זכות תשפוט עמיתך? מה זה בצדק? אז הוא אומר, כרוב רובם של לימודי הזכות, זה בצדק באמת. אל תחשוב, נדן אותו לכף זכות, שאחר כך רואים שזה באמת בצדק. זה באמת ככה היה. לא, מצאת את זה. אחר כך רואים שזה באמת היה בצדק. נראה לך שאתה צדיק, מצאת איזה סברה רחוקה להצדיקו. לא, אתה טועה, רואים את זה, אחר כך רואים שזה היה באמת. שזה היה באמת. וכמובן, זה... מסופר, אומרים על נפוליון, קיסר צרפת, באחד הפעמים כשהוא ברח מחיילים של רוסיה, הוא נכנס לבית של אחד היהודים, מתחנן על נפשו שיסתיר אותו. בקיצור, היהודי על זה לקח אותו, על ה... הוא שם אותו, ועליו הוא חיסה מלא מזרונים וסמיכות, מלא מלא. נכנסו החיילים של רוסיה, והתחילו להוריד את המזרונים, את הסמיכות, וכמעט רצחו אותו, כן? אבל ברגע, לפני כמה מזרונים, לפני הסוף, שם הם עזבו את המקום, ונפשו ניצל, ניצל. נפשו ניצל, אחר כך הוא שב לארמו מלכותו, נפוליון, הוא קרא ליהודי הזה, אמר לו, מה שאתה רוצה, אני אתן לך. איזה יהודי, ושאל לו את המלך, אמר פה את המלך, מעניין אותי לדעת, מה היה ההרגשה שלך כשהורידו את הסדינים ואת המזרונים אחד אחד? מה היה? כבר היה כפסע בינו לבין הבוות. צעק עליו המלך, חוצפה של יהודי, בקצוף המלך מרוד וחמתו בערה בו, הוא ציבה מיד לעבדיו, לקלוט אותו מיד את היהודי הזה על העץ. העמידו את עמוד התליה, וכבר קרחו את החבל מסביב לצברו, קברו את, קרחו את החבל, עוד שנייה הולך למות, וברגע השנייה האחרונה אמר נפוליון, שחררו, אמר ככה אני הרגשתי. הבנת ככה אני הרגשתי. ככה אני הרגשתי. ואם תשאל אותי על למה הייתי צריך להפחיד אותך כל כך, להוציא לך את הנשמה מרוב פחד, אתה יודע למה? כי את ההרגשה הזאת אי אפשר להסביר אחד לשני. אי אפשר להסביר אחד לשני. עד שאתה לא תרגיש את זה, אתה לא תבין. אתה שואל אותי, איך אני הרגשתי כשהורידו את המזרונים? אתה תרגיש את זה, תבין. אומרים, זה הפירוש מה שפסמס אומר. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. למקומו לעולם לא תגיע. אתה אף פעם לא תבין את ההרגשה של השני. אתה אף פעם לא תבין את ההרגשה של השני. אף פעם. לך תסביר לו. למקומה, אומר הספסמס, אל תדין את חברך שתגיע למקומו, למקומו לעולם לא תגיע, אי אפשר שתגיע. אתה לא, לא תוכל להגיע למצב של השני. אתה לא תבין את זה. כבר לא מדברים גם, שהרבה פעמים, הרבה פעמים הבן אדם רואה, כל המומים רואה, עוד הם רואה חוץ, זה מניגי עצמו, אומרים. זה, הוא רואה, מניגי עצמו רואה, איך היה מישהו ניגש, היה צריך דבק מגע, ביקש מהילד, לך לשכן, להביא דבק מגע. הבן חזר, אמר, השכן אומר, אין לי. אז אבא אמר, תראי, כזה קמצן, לא רוצה לתת, אז בוא ניקח את שלנו כבר. בוא ניקח את שלנו כבר, אתה מבין? לא מרגיש, הוא אפילו לא מרגיש, הוא קמצן, אתה מבין? עכשיו הוא קמצן, כמו רמי מלכן, קורא שמו מורו, אתה מבין? שבכל דבר הוא רק רואה את השני. או איך שמספרים שהיה פעם שתי אברכי כולל שהחליטו לקנות לוטו, כרטיס לוטו, אם אתם יודעים מה זה, ומחליטו ביניהם שכל אחד שמרוויח, אז הולך חצי חצי, חצי חצי. ואחד לקח את המספרים של השני לדעת, והוא הלך לבדוק כל בוקר, אם הרוויח, הלך לבדוק כל בוקר, היה איזה בוקר שאחד האברכים ראה שהוא הרוויח, לא השני, אני הרווחתי. לא, סליחה. הוא ראה במספרים שהשני הרוויח, לא הוא. שהחבר שלו הרוויח. היה להם את המספרים, כל אחד לבדוק כל בוקר שתי המספרים. אז הוא ראה שהשני הרוויח. הוא נכנס לכולל ככה בתום לב. הוא אמר לו, תשמע, מה שאנחנו סיכמנו זה לא, אין לזה קבל הסקינגן. אז הוא התחיל להבין, כי אני הרווחתי. אני הרווחתי את הלוטו, אבל אין לזה קבולס, שום קבולס קינגן ושום דבר, לא חתום ולא כתוב ולא שום דבר. לא היה קינגן, שום דבר, זה כאילו... זה התחיל לצעוק עליו. מי שפורה, היינו עמד בדיבור, אתה הבטחת לי. והתחיל לצעוק. לצעוק. התחיל לצעוק עליו. אתה הבטחת. אין שום קבולס קינגן, מסמך ואל תבלבל בראש. הוא לקח אותו לבזן. לקח אותו לבזן והצעק בבזן, הוא יבטיח לי והוא אומר... אורי, שואל הדיין את השני, נו, מה אתה אומר? אתה לא עונה משהו? אתה הבטחת? אין לי שום דבר מה לענות, רק רציתי להגיד שיש כאן איזו טעות אחת, שלא אני הרווחתי, אלא הוא הרוויח. הוא הרוויח. אז מיד הוא התחיל להגיד, בעצם באמת אין קבלת קינגן, בעצם באמת לא זיכמנו שום דבר. אין ככה בן אדם שחוד לעצמו. בן אדם לא רואה, הוא לא רואה את השני. הלושן, הגימור אומרת, אדון חבר, חבר לכף זכות, דנים אותו לזכות, הגימור מביאה שם הרבה סיפורים על זה, משפס קוף חוף זיין, הגמור, מסיים שם הגמור, כשם שדנתוני לזכות, המקום ידין אתכם לזכות. הצלח, בדרוש קוף ג' לשבס, שוב מביא את זה, הוא כותב ככה. על כן, היורס דבר השם, יקבל עליו מעטו בלב שולם ואהבתו לרח כמוך, ולדון את כל האדם לקו זכוס, אז יזכה שיעבירו לו על כל פשעיו, ואין צריך לו סיגופים ולא יתעניסים, כמה בעל מדויסו מעבירים לו על כל פשעיו. לשון של הצלח. לא צריך לו סיגופים ולא יתעניסים, כמה בעל מדויסו מעבירים לו על כל פשעיו. זה דברים רבו ישי, פרשה שהימים האלו, בימים של ימי הספירה, שנצטווינו ל... ואהבתו לרעך כמו יכול, בכל... אז תגיע למקוימו, למקוימו עם אמש, נבשי אלה כתוב על, על הקבר שלו, לא כעס מעולם, איזה דרגה, לא כעס מעולם, והיה לו הרבה הרבה עסק עם אנשים, יום ולילה להתעסק עם אנשים, להתעסק עם אנשים, אנשים מכל הסוגים, ובכל הסוגי זמנים הגיעו אליו, ולא כעס מעולם. זה נכתב על פי צוואתו, המילים האלו, לא כעס מעולם. לא כמה עלינו ללמוד קצת, רבותיי. קצת. מובן מהבר שם טוב הקודש, אמר, תדין את חברך עד שתגיע למקוימוי, הוא כותב ש... כי אתה דן את השני, הסיבה שאתה רואה את הרעת שלו, זה רק בגלל שאתה הגעת לשם. אם אתה דן אותו, אל תדין את חברך לפרש מעשיו שזה רע, כי הסיבה שאתה רואה את הרע זה רק כי אתה הגעת למקום הזה ואתה לקוי באותו חיסרון. הוא אומר, הדבר דומה לאחד שמסתכל דרך מראה, שרואה בראי, אתה אומר, אז אומר זהו זה, אתה, מה שאתה רואה שמה, עד שתגיע למקומו, אתה הגעת לשם, לכן אתה... אומר הבר שם טוב הקודש, זה הפרוש במשנה, ונפרוין מן האודום, נידעתוי ושלום ידעתוי. כשאתה דן את השני, תדע, אתה דן את עצמך. הראו לך את זה, כי אתה יש לך מהדברים האלה. ונפרוין מן האודום ידעתוי, כי אתה פוסק את זה, אבל שלום ידעתוי, הוא לא יודע שפוסק על עצמו, הוא חושב שפוסק על השני. לכן אל תדין אף פעם את החבר. תעניד, איך הוא אמר, לקף זכות, מה זה לקף זכות? מה ההבדל בין כף למזלג? מזלג שאתה רוצה להציא בשר, כן? לוקח מזלג, אתה מציא את הבשר. אבל בכף כשאתה רוצה להוציא, לא יוצא רק הבשר, יוצא גם עם עוד כמה בבלח ועוד כמה קישקלח, נכון? ואותו דבר, אל תסתכל רק על הרעה. תסתכל גם על הדברים הטובים שיש בו. יש גם דברים טובים, אל תסתכל רק על הרעה. תדין את רבך לכף זכות, תוציא עם הכף עוד כמה דברים, עוד כמה בבלח טובים שיש בו. למה אתה מסתכל רק על הדברים הרעים? מישהו היה פעם אצל הרב אבא שאול. השלום בייס לא היה שם טוב. והוא התחיל להגיד שם... הוא לא הפסיק למנות את כל המעלות שלה. כל השבוכים שלה. אז רבי בן ציון אבא שאול אמר לו, אתה מזכיר לי יהודי שנכנס לבית של איזה עשיר גדול, והוא הכניס את האף לפח האשפה, וצעק, אוי, כזה ריח נורא שורה היה בבית. זה הארמון של עשיר, זה הרי... פח השפעה זה... בא איזה חכם ואמר לו, מה תכנסת את הראש לפח השפעה? בוא תיכנס לחדר האורחים ותראה איזה ריח בסמים טובים. אמר גם, למה אתה משקיע את הראש רק בחסרונות שלה? למה, אבל אתה צועק שאתה רואה רק פח השפעה. תכניס קצת על המעלות, תסתכל על המעלות. תסתכל על המיילס. ואהבת לרעך כמוך אני השם. יש איזה סיפור נורא שאומרים על השדה חמד. סיפור נורא. אומרים שהשדה חמד, הוא היה, הכישרונות היה אצלו, הגן הגאונים, השדה חמד. כולם יודעים, גאון הגאונים. אבל הכישרונות היה מאוד חדושים. רק הוא לא התייאש, הוא היה מסמיד מאוד גדול. והיה אחד איזה, אחד מיושבי בסמדר שהיה אברך, שכינה אותו באופן נורא, עד שהקינה הבירה אותו על דעתו. הוא חיפש הרבה תחבולות להכשיל אותו, זה לא הלך. אז הוא פנה משרתת שמה, שהייתה מנקה שמה, והייתה מכבסת, אז האברך הזה הלך למנקה, והוא נתן לה כסף שתוציא שם רע על השדה חמת. שתוציא עליו דברי חרפה. המשרתת הזאת הייתה ענייה גדולה, אז היא התפתתה, נניח לך כסף. למחרת היא הוציאה עליו שם רע, וכולם דיברו עליו רחמנא ליצלן. היחיד היה ראש ישיבה, שהראש ישיבה הכיר אותו טוב טוב את השדה חמת, הוא לא רצה להאמין על זה. מה הוא עשה, הראש ישיבה? מיד פיטר את העוזרת, פיטר את המשרתת הביתה. כי הוא הבין שזה משהו. והשדה חמת לא הפסיק להתמיד עליו בתורה, אחרי כל הרינון הזה. הוא התעלה מעל הררי הבושות, והמשיך לשקוע ולסלול בים התלמיד בבריקר הדרך. עבר כמה שבועות, נקשה המשרתת הזאת בשקט לשדה חמת, היא סיפרה לו את כל העלילה שמישהו נתן לה כסף. ועד עכשיו היא פשוט התפרנסה מזה בכבוד. מהכסף שהוא נתן לה, השייגץ הזה. הוא נתן לה. אבל עכשיו תם הכסף, ויש לה ילדים קטנים בבית ואין לחם. אז היא ביקשה מהשדה חמת שרוצה לראות, רוצה לחזור להיות מנקה. מנקה בישיבה. אז היא התחננה שהשדה חמת ימליץ טוב בפני הראש ישיבה, ואז היא אמרה לשדה חמת שבשכר זה, מה שהוא יעשה, הוא ידבר עם הראש ישיבה שתלקח אותו בחזרה. אז היא תפרסם את האמת שזה היה רק עלילה שהיא הזמין אצלה פלויני עבור כסף. והיא עמידה תנאי קודם למעשה, שרק אם תשוב לעבודה, אז היא תתאר שמו של השדה חמד. השדה חמד אמר לה, כך, השדה חמד, הוא צריך כמה שעות עכשיו. מה היה? השדה חמד סיפר, היה לו מלחמה עזה בקרבו. מצד אחד, יש כאן הזדמנות לתאר את השם, לתאר את השם שלו, ולהסיר את החילול השם שהיה מאותו עלילה. אבל מצד שני, ישפך כאן אדם של הרוידף, ויהיה כאן חילול השם מאוד גדול, עד איך נדבורים מגיעים, שאחד יזכור משרתת על כאילו דברים. הוא הסתגר בחדר, חישב חשבונו שלו אלו, הגיע למסקנה, אמר למשרתת ככה, אני מוכן לדאוג שהראש ישיבה ייקח אותך בחזרה, אבל אני מעמיד תנאי קודם למעשה, שאסור לאף אחד בעולם לדעת, שהיא לא תתאר את השם של השדה חמת, שאף אחד בעולם לא ידע שמישהו שכר אותה. שאף אחד לא ידע, רק בתנאי זה הולך לעשות, זה שהיא אמרה שהיא הולכת לתאר את השם שלו, אמר בשום פנים ואופן לא, כי הוא פיחד שלא יצא מזה חילול השם. לאחר יום ומשון נספר השדה חמת, שבאותו רגע שהוא אמר לה את זה, הוא הרגיש שנפתחו בפניו כל מיינס החוכמה, ואז הוא התחיל להבין אל האסקל בחידושי תוירה, זכה את החיבור הגודל, רואים, הרי זה חיבור שאי אפשר להבין כמה בן אדם אחד יכול להספיק, וכמה בן אדם אחד יודע. מהרגע הזה נפתחו לו כל מיינס החוכמה. מה זה, יש לפעמים בן אדם הזדמנות, זה לא צריך להיות בדיוק באותו סיפור, תמיד באיזה ותרנות, ואיזה ותרנות, שותקים, ואז אפשר לקנות את העולם, אז זה גם הזדמנות, כמו שדיברנו לפני כן, לא להיות טיפש מה הוא אומר. יש הזדמנות, אתה יכול לקנות עולמות. לקנות עולמות. ורבו ישי, אנחנו התחלנו עם סוף הפרשה, אבל הפרשה מתחילה קדושים תהיו. קדושים תהיו, כי קודש אני השם אלוקיכם. כתוב בזוהר הקדוש, תומר הבבה, פרשס עדו, פרשס קדושים, כלול עדו רייסי. זה כלל התורה. דברו אל כל הדס בני ישראל, כתוב, דבר אל כל הדס בני ישראל. מנמד, אומר רשי, שנאמרה פרשה זו בהקל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. מה פירוש רוב גופי תורה תלויים בה? פשוט הפשט, שיש הרבה מצוות בפרשת השבוע, ובאמת יש הרבה מצוות בפרשת השבוע, כשנעבור על הסדרה אנחנו נראה את זה. אבל שואל אספסמס, יש פרשיות שיש יותר מצוות. תספור פרשות, פרשת קיטצה, תספמצא יותר מצוות. מה אתה אומר רוב גופי תורה? זה נאמר בהקל אל כל הדת בני ישראל, כרוב גופי תורה תלויה בה. אין רוב מצוות, יש... אומר אספסמס, אתה לא מבין מה שרשי אומר. רוב גופי תורה תלויים בה, מתכוונים במילה של קדושים תהיו. רוב התורה, קדושים תהיו, זה יסוד הבריאה. קדושת החיים, לשמור על העיניים. קדושת החיים. קדושת החיים רוב רופי תורה תלויים בה. יש תשובס מהרם צבי, הוא היה פויסק הדור לפני 200 שנה, אז הוא כותב, כתוב בפסוק, קדושים תהיו כי קודש אני השם. אני לא מבין, אולי תגיד מחר גיבורים תהיו כי גיבור אני השם? אני יכול להיות גיבור בגלל שהקדוש ברוך הוא קדוש, אתה רוצה גם אני אהיה קדוש, מה אני יכול להיות כמו הקדוש ברוך הוא? אז הוא אמר ככה, נסביר את זה בדרך משל, היה לבן אדם חנות גדולה, לא חנות, כגודל החנות כך גודל הרחוב, רחוב מלא עם חנויות, סופרמרקט של כל הדברים, מלא, רחוב מלא עם חנויות, עשירות מופלגת, מיליארדים יש לו שם, מיליארדים, וזה עבד, החנויות עבדו, פילי פלאות. היה איזה זמן והיא היום שהבעל הבית היה צריך לעזוב את הארץ על חודש ימים. שלוש ימים הוא לא יכל לישון. מגודל הדאגה, איך, על מי אני משאיר את החנויות האלו? זה ילך לטמיון, הוא יורד מאיגר הרומה לביר המקטה. מה אני עושה כאן? עד שהוא החליט, לקח גדול הפועלים שלו, ואמר לו, תשמע, אני נותן לך את החיות של כל העסק. הוא קרא לו, יפקיד בידו את המפתח של כל העסק, והוא הורה לו, צריכים לשמור על העסק, והזיר אותו באלפי עזרות וציוויים, שלא לא יזלזל בתפקיד שלו, הרם והניסה, ויבין כי אחריות גדולה עליו. ואחר כך בעל הבית נסע עם המשפחה, שם עשה מה שעשה, מה פעל, מה שפעל, עד שבעזרה השם יסבורך, הוא הגיע הזמן לחזור לעיר. הוא חזר לעיר. הוא מרחוק כבר הריח שמשהו לא בסדר. הוא רואה שחושך שם, הלב שלו התחיל לדפוק מהיר בכפליים, רץ לתוך החנות, הוא רואה בכל החנות, אוי, בולקה מולקה, הם מוכרים, הם קונים, כל הסחורה מגניבה, שוד בשבר, כל ההשקלות עלו בתור, מיליארדים עלו להם טמיון. אוי, זה היה בשתיים בלילה, הוא הגיע. אוי, בנשימה אחת עלה לבית של השומר הזה, נתנו את המפתח, הוא התחיל לצוק עליו בשתיים בלילה, מה עשית? למה לא שמענו? מה, מה אתה רוצה ממני? למה מסרתי לך את המפתח? מה איתך? אם מסרתי לך את המפתח? מה אתה רוצה? הרי מסרתי לך את המפתח. אמר, נו, כמה עולה מפתח? $5, ככה $5, 5 שקל. אמר לו, גוילם, מה, 5 שקל זה? הרי מיליארדים הרסת לי את המפתח הזה. אני לא מבין במפתח הזה, תלוי כל הפרנסה, כל השירות, כל המצב, כל המעמד של השיר הזה. אז הוא אומר, זה הפרוש, קדושים תהיו. קדושים תהיו, אתה חושב שזה עוד איזה מצווה? זה כי קודש אני השם, זה כל הבריאה, זה קדוש הזכיים. זה כל הבריאה, השם ישמור, אם אתה פוגע בזה, הורס את כל הבריאה כולו. זה הפרוש, כי קודש אני השם. בקדושה הזו תלוי הכל הכל. הכל המצוות זה קודש קודשים. אבל תקיבין שבקדושים תהיו, רואי וגוף יותר תלויים בו. בא בן אדם ואומר, אבל איך? איך אני אעשה את זה? מה אני אעשה? איך? אומר הרב רבינך מאלכסנדר, זה הפרוש קדושים תהיו כי קודש אני השם. אומר, היה איזה עשיר שחיתן את הבן שלו. הוא רואה את הבן שלו באמצע שבע ברכות. הוא היה עשיר גדול. מוטרד. שואל אותו, מה קרה לך? הוא אמר, לא יודע, איפה יהיה לי כסף אחרי החתונה? אני צריך, מאיפה אני אוכל? מאיפה אני... אמר לו, מה אתה בוכה? יש לך אבא עשיר, מה אתה בוכה? אמר, אותו דבר, קדוש אם תהיו, אבל בן אדם בוכה, איך אני אעשה את זה? אמר, הקדוש ברוך הוא, קודש אני השם, אני אעשה לך את זה, אתה רק תתחיל. אני אתן לך את זה, אתה רק תתחיל. יש לך אבא עשיר. תפתחו רק את הדרך. ואיך אמר רבי סברום, ויסקדישתם וייסם קדושים. הוא אמר, איך בן אדם נהיה שיכור? ראיתם פה? שותה קצת קוניאק? לא מרגישים שום דבר. שותה עוד קצת קוניאק? גם לא מרגישים. אחר כך עוד קצת גם לא מרגישים, אחר כך עוד קצת גם לא מרגישים, עד שפתאום שיקור, אין אל מי לדבר. וככה זה קדושה, והתקדישתם, תתחיל קצת, קצת כל בן אדם יכול. לכן כל יום מוסיפים עם עוד יום אחד לעומר, קצת, ולא קומצה, קצת. ואז התורה מבטיחה, וישם קדושים, התורה מבטיחה. התורה מבטיחה וישם קדושים, על זה, הרבי סברום היה אומר שפרשס קדושים, מתחילה קדושים תהיו, אחר כך התורה ממשיכה בהמשך הפרשה על כל מיני עניוני הרייס, כל מיני פגמים בעניוני הרייס, בסוף הפרשה כתוב עוד הפעם ויישם לי קדושים. אומר הרבי סברום ככה, הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם קדושים תהיו. אפילו אם נפלת עם כל הבוץ השם ישמור, אני אומר לך, אבל בסוף הפרשה עוד הפעם וישם לקדוש, ואני מחכה עליך, אתה תחזור וישם לקדוש, וישם לקדוש. אחרי שנפלת, לכן כתוב אחרי כל הרייס, עוד הפעם וישם לקדוש, מחכה עליך עוד הפעם. זה כל הזמן הקדוש ברוך הוא מדבר אל הבן אדם, וישם קדושים, לחיים של הבן אדם. שמרה נוראה, כותב את זה רב חיים ולוז'נר, מקור הדברים, הספסמס גם אומר את זה, אבל הוא כותב את זה ככה, כותב את זה בנפש החיים, שטיטס הראש ונבחד נצר, על סות החורבן, נכנס לקודש הקודושים, השם ישמור מה שהוא עשה, כן? גם טיטס, זה גם נבחד נצר, הוא אומר, לא יכולים לפגום למעלה, הם אכלו רק למטה. נפש, נשמה יהודית, כשהוא חוטא, הוא פוגם למעלה. אז הוא כותב, שמחשבתו של האדם כאן, בן אדם, במחשבות שלו, השם ישמור, הוא פוגם למעלה ביועילו מסוליונים יותר ממה שעשו טיטס ונחד נצר בקודש הקודש. למה? כי טיטס לא יכל למעלה, ואתה כן יכול למעלה, במחשבה שלך. הוא אומר על טיטויס, דוד המלך ביקש בתהילים, עין דלת, יבודה כמייבי למולו. מה הפירוש? הוא ביקש, דוד המלך, שיבדה כמו שהוא עשה את זה למעלה. למה? כי זה לא מחשב לבד למעלה, כי גוי לא יכול לפגום למעלה. אבל אתה יהודי, במחשבות שלך אתה פוגם למעלה. אתה פה הורס למעלה, רחמנא ליצלן. יבודה כמה, במי דברים אמרים, אמר הרב פינקוס פעם, דבר יפה. תתארו לכם היום, אם היה נודע, טיטוס רוצה להיכנס היום לקודש הקודשים. מי לא היה רץ שם? על הצוואר היה רץ, לא היה נתן לו להיכנס לקודש הקודשים. איזה צרע, איזה הפגנות, כל אחד היה נשכב על הרצפה. לא נתת לו להיכנס לקודש הקודשים. אומר, ככה אתה צריך להילחם על המחשבה שלך, כי זה יותר גרוע מטיטוס הקודש הקדוש. ככה תילחם, כמו שהיית נלחם שטיטוס לא ייכנס לקודש הקדושים. ככה, ושאתה נלחם עם היצרור לדחות מחשבות רעות, אתה מגיע בחוזק על הקודש הקדושים, ומנע מטיטוס הראשו לבצע את זממו. כל אחד בדידי רבינו הרחיים הקדוש אומר, למה זה המצווה היחידה שכתוב דבר אל כל הדס ישראל? למה זה המצווה היחידה דבר אל כל הדס ישראל קדושים תהיו? אומר אור החיים הקדוש כך. הגמור אומר בקידוש של המתס, ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. איזה מצווה? ישב אדם ולא עבר עבירה, מה פירוש? הגמרא אומרת, אם בא דבר עבירה לידו וקפה, שבר את יצרו ולא עבר, נותנים לו שכר כעושה מצווה. איזה מצווה? אומר האור החיים, אתה יודע איזה מצווה? קדושים תהיו, זה המצווה הזאת. בן אדם שבר את היצר, סגר את העיניים, אז הוא מקיים אז מצווה קדושים תהיו. למה זה המצווה היחידה שכתוב על כל הדת ישראל? כי כל בן אדם חושב, על מי אפשר להגיד קדוש? על איזה זקן בגיל 99, איזה רבי גדול, לא אפשר להגיד קדוש, אבל עליי אפשר להגיד קדוש? לכן הקדוש ברוך אמר למשה רבינו, דבר אל כל הדת ישראל, כשאתה שבר את היצר, קדושי אומר לו. לשון של אור החיים, אין שום הדרגה מישראל שתהיה נמנעת מהשגה זו. כל יהודי, היהודי הכי שפל והכי אפל, שברת עכשיו את היצר הרע, קדוש יאמר לו, אתה עכשיו קדוש. אתה עכשיו קדוש. זה לשון אור החיים. עם מצווה זו שישנו בכל אדם, שכל איש ישראל בקיימו מצווה זו קדוש יאמר לו, כשהוא שובר את היצר הרע. קדושי אומר לו, ואין הדרגה בישראל שתהיה נמנעת מסגה זו. כל יהודי שובר את היצר, תדע עכשיו קדושים תהיו. איך הוא היה אומר, ג'ימי גרד הרבי? אמר שהגמרא אומרת שהעולם לא פחות מ-36 צדיקים, מסתרים. כן, אבל העולם טועה משהו אחר. שמה? חושבים שהם קבועים, ולכן הולכים לחפש אותם בדימונה, ביפו, באשקלון. איפה הצדיקים נסתרים? אתה לא מבין, צדיק נסתר נרקרה מי שעובד בסתר, סוגר את העיניים, סוגר את הפה, סוגר את העיניים. אז יכול להיות פעם אני ופעם אתה ופעם הוא. אתה סובר את היצר, אתה למד בב, אם לא, למד זיים. תלוי, רק בך. שיהודי מתחזק בכל מצב, כמו שאבי סברום אמר, שאחרי הפרשת זכריה כתוב עוד הפעם וישם לקדושים. כל מצב הקדוש ברוך הוא מחכה לי וישם לקדושים. משה רבנו אור החיים אומר שאני אפילו הכי אפל ושפל, עכשיו סגרת את העיניים, קדוש יאמר לא.
סופר שרב דוד לטולנו, הרב רב דוד לטולנו ראה פעם מישהו רוצה לקפוץ מהגג. אתם יודעים, תמיד צריכים על זה פסיכולוגים, פסיכיאטרים, לדבר איתו, כדי תגיד לו, לא, הוא דווקא יקפוץ, כן? הרי צריכים לדעת איך לדבר, איך לדבר אליו. אז אמר לו הרב רב דוד לטולנו, חוכמה לקפוץ מלמעלה למטה, אני רוצה לראות אותך קופץ מלמטה למעלה. ואז הוא ירד במדרגות. אמר, במה דברים אמורים? ליפול זה לא חוכמה, רוצים לראות בן אדם כבר במצב נמוך, ועכשיו הוא מתקדש, עכשיו הוא מתעלה, זה החוכמה. לקפוץ סתם, לרדת, נפילות. וחוכמה, כשאני נמצא למטה, שמה להתחזק, להתעלות בחזרה. ועכשיו יישם לקדושים. יהודי, תמיד מתחזק, כתוב מהבלטנגה, בספר תויר אוהר, כותב מירד גבורת, הגמור אומרת בבית הזורה, שיס אלפי, כמה כמה, ראש השונה למד אלף, הגמור אומר, שיטה אלפי שונה אב אלמה, 6,000 שנה העולם, ואחד, חרוב. האלף השביעי חרוב. אז שואל אבל התניה, אתה כותב לכזה, אתה קורא חורבן, אז זה מגיע לתכלס על התיקון השונם, תיקון השונם, אתה רואה חורב, וככה זה בלי יצר הורא. כל התכלס את הקדוש ברוך הנחס רוח, שאין אדם שובר את היצר הורא, אין יצר הורא, זה נקרא חרוב, אומר אבל התניה. אדם, כל אחד עם היצר הורא שלו, אז הבניין, אז קודש יאמר לוי, אז הקודש יאמר לוי, היי, אז, ורק אז קודש יאמר לוי, כתוב, וכל אדם לא יהיה באויל מועד, השבוע בפרשה, בבויל חפר בקודש הצייסוי, אומר התייסישון מבירושלמי ביומה, שבכל אדם לא יהיה באויל מועד, שאפילו מלאך היה אסור להיות ב... כשהכהן גודל נכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים, היה אסור להיות בפנים אפילו למלאך. וכל אודם לא יהיה באוהל מועד, אומר הירושלמי, אפילו אלו שנקראים ופניהם פני אודם, זה על המלאכים. גם היה אסור להם להיות באוהל מועד. למה? כי המלאך אין לו בחירה, והכהן גודל יש לו בחירה, אז אתה אסור לך להיות כאן בשטח. הוא אין לו בחירה, ואתה יש לך בחירה, ואתה שובר את היצר הרע, אז אסור לו כאן להיכנס. הוא אמר, ישמח מוי שלכן קוראים לזה בייס הבחירה. הבית המקדש נקרא בייס הבחירה. כאן נכנס רק לאחד שיש לו בחירה. יש לו בחירה. הוא שובר את היצר הרע. איי, שובר את היצר הרע. עובד על עצמו. והקדוש ברוך הוא יעזור לנו, לתארנו ולקדשנו, בקדושו זכו עליונו, אמן סלו.